רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה רן. אני מזמין אתכם להצטרף להקלטה חיה של פרק של עושים היסטוריה על הבמה בפאב הקנטה ב-23 באפריל בשעה 7:30 בערב. נושא הפרק, האבולוציה של הסמים הנרקוטיים. איך זה שבכל פעם שהקימאים מנסים להפוך את האופיום למשכך כאבים בטוח לשימוש, הם מצליחים ליצור סם הרבה יותר ממכר ומסוכן ממקודם. עושים היסטוריה על הבמה. לרכישת כרטיסים, חפשו את הבאנר באתר הבית, ranlevi.com. הדמוקרטיה, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מיטב המומחים, מעצבי דעת הקהל ובחירים בפוליטיקה הישראלית, משוחחים על הסוגיות הקריטיות ביותר בזירה הציבורית הישראלית. למשל, דפוסי הצבעה. מה מניע מצביעים, מה המשמעות של מצע בימינו, והאם עדיף קמפיין נגטיבי על פני פוזיטיבי? פרופסור תמר הרמן, מנהלת מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיחה עם משה דבי, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, וסמי פרץ, הפרשן הכלכלי של דה מרקר. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם ובאתר המכון idi.org.il, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, ממשיכים בכל הכוח, פותחת הפעם בבקשה אישית, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, זה הזמן לספר לחברים ולבני משפחה, או לכתוב פוסט או לשתף, אנחנו רוצים להמשיך ולגדול ולייצר תוכן פוליטי איכותי ומקורי, ואנחנו בהחלט צריכים אתכם בשביל זה, אז קודם כל תודה שאתם כל פעם חוזרים אלינו, ואני רואה את זה כך שאנחנו בעצם פותחים עכשיו עונה חדשה, כנסת חדשה, גם אנחנו מתחדשים. את הפרק הזה נקדיש באמת לכנסת ה-21, אתם מאזינים לנו אחרי שהסתיימה כבר מערכת בחירות יצרית וסוערת למדי, אני שרדתי כדי לספר, ורגע לפני שכנסת חדשה נכנסת לפעולה, הכנסת ה-21, לבקשת מאזיננו הנאמנים ביותר, אנחנו נשאל את השאלה, איך יכול אדם מן השורה, גוף או עמותה להשפיע על הכנסת ולקדם נושאים שקרובים לליבו, איך מגיעים לפוליטיקאים, ובכלל האם בעידן המידע והרשתות החברתיות הציבור באמת יכול לנצח את המערכת המשומנת של הון שלטון. ואיתנו שתי נשים נפלאות שאני מעריכה ואוהבת, שלום לכם, לינור ג'ויץ', מנכלית לובי 99 והלוביסטית הציבורית הראשונה, ואורלי ברלב ממובילי מחאת הגז, אבל אתם יודעות מאוד לפני שנצלול, שכל אחת מכן תציג את עצמה בכמה מילים. Ladies first לא יעבוד הפעם.
לינור ראשונה.
אוקיי, אז אני עורכת דין לינור דויץ', מלכלית לובי 99, הלובי הציבורי והלוביסטית הציבורית הראשונה. למעשה, אני בעשר שנים האחרונות כבר עובדת בכנסת בתפקידים שונים, הייתי עורכת דין מ-2009 והתגעתי לכנסת כעורכת דין טריה, כעוזרת פרלמנטרית. אחרי שנתיים וחצי עברתי להיות יועצת משפטית של התאחדות האיכרים בישראל, ומאוחר יותר סמנכ"ל הרגולציה שלהם, כך שיצא לי לעבוד סביב הכנסת במשך כמעט 6.5 שנים לפני שהגעתי ללובי 99, שזה בעצם מיזם אימון האמונים הגדול בישראל, שנותן קונטרה ללוביסטים המסחריים בכנסת. הצטרפתי ליאיה פינק, ויחד בעצם הקמנו את המיזם הזה, שהמטרה שלו היא להנחיח את הציבור בכנסת ובקרב מקבלי החלטות גם בממשלה, אל מול הכוח הרב שיש ללוביסטים המסחריים.
ואיך מחליטים מה האינטרס הציבורי, כי הרי זו השאלה הכי...
נכון, אז קודם כל אנחנו, בגלל שאנחנו מזה אמונים, זה מעשה אומר שאנחנו נותנים כוח לכל חבר שמצטרף אלינו, להשתתף בהצבעות פעמיים בשנה לפני כל מושב של הכנסת, אנחנו עורכים הצבעה דמוקרטית על הנושאים שאנחנו מעלים להצבעה. חשוב להבהיר שכן, הנושאים שאנחנו מעלים תמיד יהיו נושאים שהם לטובת האזרח הקטן, לטובת בעצם האינטרס של 99% מהאוכלוסייה בנושאים חברתיים כלכליים, ולא לטובת בעלי ההון, או 1% נקרא לזה כך. בסופו של דבר מצאנו, וזה היה בעצם התמריץ המרכזי להקמת המיזם, שבנושאים חברתיים כלכליים, בסוף, אם בין אם אתה גר בתל אביב, או מלפחם, קריית שמונה, או אילת, כנראה שתסכים על כמה אמיתות בסיסיות מאוד 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 ברורות, בין אם זה גבי הזה שדופקים, שהבנקים דופקים אותך, חברות הביטוח דופקות אותך, שיש פה כישריון שלטון אדוקי מדי, שיש יותר מדי שחיתות, יש הרבה מאוד דברים שהם באמת בקונסנזוס, ועדיין המפלגות לא משתפות בפעולה, והציבור הציבור לא משתף פעולה, בגלל שתי המוגלות הגדולות יותר, נקרא לזה, שמובילות החברה הישראלית, שזה הנושא הביטחוני, והנושא של דת ומדינה. ואם אתה מוציא את שניהם בעצם מהמשוואה, אתה יכול לקדם בקואליציה רחבה המון המון דברים לטובת הציבור הרחב.
אורלי.
טוב, עיתונאית עצמאית ואקטיביסטית, אני תמיד נבוכה בקטע של להציג את עצמי. פתחתי אוהל ב-2011, ותכלס לא סגרתי אותו מאז. דפני ליפה שמה בהכל. בהמשך, מאבק הגז, בהתחלה עוד ב-2013, יחד עם עוד קבוצה מדהימה של אנשים, המאבק נגד ייצוא הגז ב-2013, ואחר כך המאבק במתווה הגז, 2015, זיהינו, עכשיו אנחנו קבוצה רחבה של אנשים, חלקם גם מומחים, זיהינו שהציבור עומד להישדד וכבר נשדד גם במחיר וגם במשאב עצמו, אז יצאנו להילחם על זה. הוצאנו בשעתו 30 אלף איש לרחובות על נושא שאף אחד לא הכיר קודם. בעצם זה היה שטח בתולי מבחינת ההתייחסות התקשורתית של זה, למעט שניים, שלושה כתבי אנרגיה בעיתונים הכלכליים, אף אחד לא התעסק בזה, והיה צורך לקחת סיפור מסובך ולפשט ולהסביר לציבור, כי בסופו של דבר ההון שלטון, הכותרות האלה, זה מגיע לכיס. אז אם זה נגיד בגז, אז זה בחשבונות חשמל מופקעים, אבל לא רק, זה משפיע על כל המשק ועל יוקר המחיה. עכשיו, העובדה שההון מצליח לעוות את הכלכלה, ככה שאנחנו מסתובבים פה בישראל כאילו הרחובות פה מזהב, יקר כאן, כאילו הכל פה מזהב והכל קריסטלים נוצצים, בזמן שאנחנו לא ככה, זה בלתי נתפס, וצריך לפרק את זה, וצריך לגשת לאנשהו. אבל חוץ מהמאבק הזה, גם בשנתיים האחרונות אני מתעסקת בכל מה שקשור לשחיתות השלטונית, לחקירות נתניהו, להתנהלות, בעיקר להתנהלות היועץ המשפטי לממשלה. אני חושבת שזה קריטי שהציבור ישים את הזרקור שלו על הדברים האלה. המון דברים קורים שלא בטובת האינטרס הציבורי, שלל שיקולים זרים, כלכליים, כוח, שליטה וכולי, מעקמים לנו את הכלכלה ואת הדמוקרטיה, והתפיסה שלי זה שאם אנחנו לא נעמוד על המשמר, אז לא יהיה על מה לשמור.
אז אף אחד לא יעשה את זה. אז מה שנעשה היום זה שננסה לנצל את הניסיון המאוד גדול ששתיכן צברתם, כל אחת בנושאים שהיא בחרה לעסוק בהם, כדי להבין איך עושים את זה נכון, איך אפשר להשפיע, כי המאזינים שלנו עוד לא מכירים אתכם לעומק, אבל יש לכם גם סל די מרשים של הצלחות בהנעת והזזת תהליכים שם בכנסת ובכלל בציבוריות הישראלית. אז החלטנו יחד, שישבנו שלושתנו וחשבנו איך לבנות את הפרק, מי שלא יודע, זה האתגר המרכזי כשעושים פודקאסטים, למעין מדריך איך עושים את זה נכון, ואני חושבת ששלושתנו בסוף הסכמנו שהדבר הכי בסיסי, הוא נשמע אולי טריוויאלי, אבל הוא סופר חשוב, זה קודם כל לאסוף את המידע ולהכיר את המטריה שעוסקים בה.
אז אני רוצה להגיד שבאמת אחד הדברים הכי משמעותיים בכל נושא מאבק, דבר שאתם רוצים לעשות שחשוב לכם, שנוגע לכם, הוא קודם כל, הוא באמת הידע. הכר את המטריה, תבוא, מוכן, אין היתרון הרב לצורך העניין, למה הלוביסטים, בכלל, מה, לפעמים אתה אומר, למה בכלל הלוביסטים מצליחים? יש וקום מטורף של אינפורמציה. מה שקורה זה שיש היום בכנסת, במקביל מתנהלים באמת עשרות נושאים כל הזמן במקביל, נושאים מסובכים, נושאים סבוכים, נוצר, יש וקום שגם האדם החכם ביותר לא יכול לדעת ולהבין בו זמנית בכל כך הרבה דברים, ואז לוואקום הזה נכנסים הלוביסטים, נכנסים בעלי האינטרס, מביאים לך ניירות עמדה מפונפנים, והנה מסבירים לך, והנה פה, והנה פתאום הכל נראה פתאום כל כך מובן שמסבירים לך בטו פייג'רים, כזה תקציר ומסומן, ובעצם הפערי מידע יוצרים במידה רבה אחר כך, יחד כמובן עם הלחצים שמופעלים, אבל כמובן שביחד הם יוצאים באמת עיוותים לא טובים בקבלת ההחלטות. לכן אני אומרת שאתם רוצים כל נושא שאתם רוצים.
אני רוצה לקדם שיהיו פחות חופשות במערכת החינוך.
מעולה.
לצורך העניין.
אז אחלה, זה אחלה כותרת. את לא יכולה לבוא עם הכותרת הזו לאף חבר כנסת ולאף נבחר ציבור, זה חסר משמעות. מה שאת כן צריכה לעשות, זה לשבת, לפתוח גוגל. היום באמת האינפורמציה גם נגישה. תפתחי גוגל, תעשי קצת ריסרצ', תשבי, תראי, יש גם תמיד, יש בדרך כלל בנושאים הגדולים והמשמעותיים, יש מסמכים של הממ"מ, המרכז מחקר והמידע של הכנסת, שאפשר להוציא ממנו מחקר שוואתי. אפשר קצת, באמת, לא הרבה עבודה, אפשר לייצר נייר נגיש שמסביר, הנה, ביחס לכל מדינות ה-OECD, אנחנו עם הכי הרבה ימי חופשה פר, הדבר הזה יוצר נזק למשק בגלל שההורים לא הולכים לעבוד. ממש להסביר את זה בצורה גם נגישה, כאילו, אתה לוקח כל נושא, אתה מנגיש אותו, מכיל בכפית רצוי גם בנתונים, ואת הדבר הזה מגבש גם להצעה. הנושא הזה של, שלא רק לדעת להכיר את הידע, אלא גם באמת לבוא מוכן שאתה רוצה לקדם משהו עם פתרון. כשאתה משאיר את זה, כאילו, אני זורק את המידע על האדם שאני פונה אליו, על החבר כנסת,
זאת אומרת, לצורך העניין, יהיה לי יותר טוב לבוא לחבר כנסת, עוד מעט נדבר על איך בכלל מגיעים אליהם, ולהגיד, אנחנו רוצים לקדם הורדה של 5 ימים בחופשות, מאשר לבוא ולהגיד, שמה, יש פה בעיה נורא גדולה, צריך להתמודד, אבל להשאיר לו את מרחב שיקול הדעת.
נכון, גם להכיל בכפית, גם לבוא, מה עם הבעיה?
תדעו לכם, מי שרוצה לעבוד מול עיתונאים, הטיפ הכי, הכי טוב שאני יכולה להגיד לו, זה להתקשר, להגיד לבן אדם, אני בא אליך, אני נותן לך קלסר, בקלסר הכל מוכן, עם ההקלטות, עם האזנות, עם הזה, ואז הסיכוי שזה שודר זה 99%. מי שמתקשר ואומר, תקשיב, יש לי טיפ, לך תבדוק אותו, אני כזה קצה חוט, תודה, יש לי אייטם גם לערב וגם למחר. שוב, זה לא כי אנחנו עצלנים, זה כי גם חברי כנסת וגם עיתונאים נמצאים בעומס שאי אפשר לתאר אותו. הם מצפים מהם כל יום לייצר תוצר, כל יום לעשות משהו, וזה הדבר מאוד משמעותי.
ולכן זה בדיוק אותו דבר, ולכן הקטע הזה של לבוא, ואתה אומר, הנה הבעיה, הנה הפתרון, וגם הייתי מאוד ממליצה כמובן על פתרונות פרקטיים. זה כמו שאתה אומרת עכשיו, לא עכשיו לבוא ובואו נבטל את כל ימי החופשה, שהבית ספר, לא, בואו באמת ללכת, הרבה פעמים שיטת הסלמי בעיניי עובדת הרבה יותר מאשר לבוא ברפורמות קיצוניות, ולהגיד, אוקיי, יש עכשיו יותר מדי מחר חופשה, בואו נתחיל מלהוריד 10, מה קרה, בואו נתחיל מלקצר 10 ימים, בואו נתחיל מלקצר באיזשהו זמן סביר, כדי להניע מהלך, כדי לגרות המערכת לפעולה. אז אמרנו, להגדיר בעיה, להכיר, לייצר את המסמך, או לייצר את לבוא עם הידע, לבוא עם הפתרון, אוקיי? וגם להיות פרקטיים.
אגב, במאבק החופשות חייבת לתת קרדיט לבחורה מקסימה בשם יערה ישורון, שהרימה את המיזם הזה במשך שנים. אני הייתי כתבת חינוך כל פעם שהיה חופש לג בעומר, עלוב, היא הייתה מתקשרת, היא אומרת, אנחנו חייבות לעשות דרייק, אתם חייבים לזה. שנים היא העלתה את זה לסדר היום, ובסוף גם הצליחה, היו כמה רפורמות.
אז באמת הטיפ הנוסף הוא באמת התמדה, כי בסוף מים שוחקים אבן, ואם יש משהו נוסף להגיד מעבר באמת להכיל בכפית, זה להתמיד, 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 להתמיד.
אורלי, את ככה שתהינו מה השלב הראשון, את אמרת שאולי בכלל לגבש קבוצה צריך לבוא אפילו עוד לפני הידע.
לפני זה אני חייבת הערה קטנה בעניין החופשות, ויש לי המון הערכה להערה, ובכלל לכל מי שמרים מאבק אזרחי, אני רק חייבת להגיד שבאמת לשיטתי הקטנטונת, המאבק היה צריך להיות הפוך, לא לקצר חופשות בית ספר, אלא להאריך את החופשות להורים שיתאימו לחופשות של הילדים, וגם כך אנחנו עובדים יותר מדי בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD, אז מבחינתי זה ההיגיון, סתם הייתי חייבת להכניס את השורה הזאת. כמו שאני רואה את זה ככה, אני פועלת בשדרת המאבק האזרחי, זאת אומרת, זה רשתות, זה רחובות, זה גם להגיע לתקשורת וגם להגיע לכנסת, אבל מתוך המאבק האזרחי, מתוך ההתארגנות האזרחית. אז כאן קודם כל צריך להגיד שבניגוד להרבה שנים אחורה, הרשתות החברתיות הן פלטפורמה מדהימה ליצירת כוח אזרחי. ואם נגיד, סתם למשל, ניקח אדם שמתרעם על איזושהי עוולה, יש מצב שהוא לא היחיד שהוא מתרעם על העוולה הזאת, ומספיק שלפעמים הוא מקים איזשהו מרים קול קורא, שהוא מנומק, כן? לא רק בהכרח משפט, אם באמת אדם רוצה לאסוף סביבו אנשים כדי לקדם איזשהו עניין, אז מספיק שהוא מרים קול קורא, ופתאום מתאספים סביבו עוד אנשים, ומתחילים דיונים, ולפעמים זה ככה קורה, שמישהו מתעצבן על משהו, ומישהו בא, ומישהו אומר, ומישהו זה, ורגע, אז אולי נעשה עם זה משהו, ואז הם פותחים קבוצת וואטסאפ, או קבוצת פייסבוק, ואז הם מצרפים עוד אנשים, ותוך כדי מתחיל גם המהלך שלינור דיברה עליו, של ליקוט החומר והמידע והתחקיר. אני חושבת,
אגב, אמרת לי, וזו נקודה נורא חשובה, שוב אני חוזרת לעניין העיתונאי, כי עיתונאים צריכים אותם בשביל לייצר הד, שכל מה שאת אומרת זה נחמד ויפה בפייסבוק, אבל אם באמת רוצים להשפיע, צריך ללכת לטוויטר.
צריך ללכת לטוויטר, כי הטוויטר זה היכולת של כולם להגיע לציבור דרך העיתונאים, שהם מתווכי המציאות. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו,
או הפוליטיקאים.
או הפוליטיקאים, לא משנה, אבל זאת הזירה, זה הוואטסאפ של הציבוריות הישראלית, הוואטסאפ הכללי של הציבוריות הישראלית, צריך להיות שם וצריך להביא לשם מידע ונתונים. התפיסת עולם של עיתונאים שונים ושל מערכות תקשורת הרבה פעמים היא מאוד מנותקת ממה שקורה למטה בשטח, ובשטח זה לא בהכרח ללכת פעם אחת לאיזשהו שוק ולראות מה אומרים שם, לשלוח כזה כתב, לעשות שאלון בחירות, זה לא העניין. יש דברים הרבה יותר עמוקים. הציבור, את יודעת, כל הזמן אומרים שהציבור מטומטם, זה מחרפן אותי המשפט הזה. הציבור הוא לא מטומטם, הוא לא מיודע. הציבור גם מסומם במלא בולשיט ושטויות, וגם לא מיודע לגבי הרבה דברים, גם כי התקשורת כאן היא הרבה פעמים מתמקדת בדברים הלא נכונים, בדברים היותר רייטינגים, יותר זה וזה, וקשה להעמיק, ועדיין יש רעב מאוד גדול.
אבל את עדיין אומרת שאם רוצים לגבש קבוצה כזו, עדיף לעשות את זה בטוויטר ולא בפייסבוק?
לא, לא, אני אומרת, בכל הערוצים, אפשר גם באינסטגרם לצורך העניין, מצידי בסטטוס של הוואטסאפ.
מי שעשו את זה יפה זה הבנות מעוטף עזה. עשו את זה באינסטגרם.
כל האמצעים, כל הרשתות פתוחות בפנינו. יש אגב קהלים שונים בכל אחת מהפלטפורמות, ולכן זה לא אחת על חשבון השנייה, זה ביחד, אבל הנקודה היא שבסיפור הזה, בשלב ליקוט החומר והידע והתקבצות הקבוצה הזאת, שלב ככה של יותר מאחורי הקלעים, אבל ברגע שמחליטים לצאת עם איזשהו משהו, עם איזושהי קריאה, עם איזשהו רצון להניע מהלך, או לעצור מהלך, נגיד הממשלה עומדת לעשות משהו, זה קורה בעוד שבועיים, ופתאום התעוררנו, ואנחנו אומרים, "וואו, וואו, וואו, סטופ, סטופ, כדור הארץ, אי אפשר." אז צריך להגיע לרגע הזה שליקטנו גם אנשים וגם מידע, אבל אז צריך ללמוד לחדד מסרים. צריך ללמוד, ממש, האזרחים היום צריכים לקחת על עצמם אחריות, ללמוד איך להעביר את מה שאתה רוצה הכי חד, הכי ברור, הכי מדויק, שהוא גם נשען על מסד נתונים יותר רחב, אבל שאתה בעצם בא ואומר ככה, זה לא, זה כן. כי אנחנו בעידן של שטף מידע, והעידן הזה מטמטם את כולם, לאנשים יש גם סבלנות מאוד מאוד קצרה, הם מדפדפים בכל היום.
לינור, איך יש הצעות עליך לשווק תוכן נכון ברשתות החברתיות?
בוודאי, אני רק אוסיף שנייה למה שאורלי אמרה, להשלים את המשפט של עוד סיבה למה כן להיכנס לטוויטר, כי אם את, בוא נגיד ככה, אם אתה לא יכול להגיד את זה ב-140 תווים, או ב-280 תווים, כנראה שזה לא, זה לא חד מספיק טוב. בדיוק. אתה צריך, העניין הזה של חידוד המסר, בהקשר הזה, הטוויטר מאוד מאוד עוזר, כי הוא באמת מכריח אותך לחדד, אתה יכול לשבת לפעמים על ציוץ, באמת לשבת זמן ארוך כדי לנסות איך אני דוחף את זה בציוץ אחד, זה מאוד מאוד מאתגר, ודווקא זה מכריח אותך, אוקיי, אז על מה אני מוותר, על מה אני מוותר, ובאמת שאתה, את יודעת, יש את המשפט הידוע הזה, אם אתה לא יכול להסביר את זה בקצרה, אתה לא מבין את זה מספיק, וזה נכון, ולכן אני אומרת שבהקשר הזה, טוויטר הוא כלי עבודה גם בהקשר של חידוד מסרים, אבל חשוב באמת גם להגיד, קודם כל, עצם העובדה שיש לנו את הרשתות החברתיות, זה כלי מדהים, תחשבו, אני עוד שהייתי עוזרת פרלמנטרית, עד 2009-2011, הפייסבוק היה בחיתוליו בכלל, תחשבו שלך כי אם לא היה פייסבוק, זה נכון. כאילו היה עולם אחר, היום שיש נגישות לכל אזרח, תחשבי איזה שאתה יכול מחר בוקר לקום, לפתוח חמוד, להתחיל איזושהי מחאה ברשת, למצוא אנשים שחושבים כמוך.
וגם כאילו, להטריל את הפוליטיקאים.
בדיוק, ולהשפיע.
להגיע ישירות.
היום כעיקרון אסור להם לחסום.
נכון.
זה תודות לתומר אביטל, חברנו היקר.
בר עליו. אז אני אומרת, בהקשר הזה, יש פה כלי עבודה מטורף מבחינת האזרח, נקרא לזה, אזרח מן השורה, או מישהו שרוצה לשנות משהו. אז באמת אמרנו, אז בין אם זה טוויטר, בין אם זה פייסבוק, אפילו גם...
כן, אבל את יודעת, הרשתות החברתיות גם קצת אכזריות, אתה יודע, את יודעת, הבן אדם הרגיל, ואפילו גופים עמותות קטנות וכדומה, מעלים משהו, אז יש 15 לייקים, 20 לייקים, הרשת גם נהיית נורא אכזרית, וזה יכול מאוד לתסכל.
נכון, אבל קל יותר למצוא שיתופי פעולה בהקשר הזה, וכן שיתופי פעולה יכולים להיות מכפילי כוח משמעותיים בהקשר הזה, של למצוא מי עוד שותף למטרה שלי, מיות שותף לדבר הזה שאני רוצה לקדם, אוקיי? ולנסות ליצור שיתופי פעולה שמכפיל לכוח, לא תמיד, אבל תמיד שווה לנסות. וזה מאפשר לך, כן, את הקשר הישיר, לצורך העניין, בין אם זה בפייסבוק לפנות ישירות לחק, או בין אם זה בטוויטר, בטוויטר, אגב, בניגוד לפייסבוק, החקים מתפעלים את רוב החשבונות שלהם בעצמם. אם בפייסבוק תמיד יש רק את העוזרים הפרלמנטריים שיושבים מאחורה, או איזשהו אחראי ניו מדיה, בטוויטר, מרבית הפוליטיקאים מסתכלים אישית. זה המקום
שזה לא יאומן כמה הם מייחסים לזה חשיבות.
זה לא, בדיוק.
מישהו כתב להם איזה ציוץ, נכון. אני יושבת איתם לפעמים לפגישות רקע והם מדברים על איזה ציוץ שזה לא תרקיד, מי כתב לך את זה בכלל? לא יודע, רגע, תני לי לראות. זאת אומרת, הם אפילו לא רואים.
כי זה מגיע ישירות, כי אין תיווך, בניגוד לפייסבוק או לדברים אחרים של המיילים והכל, אין פה את התיווך של העוזרים, זה, אתה רואה את זה ישירות בעיניים, יש לך את הקשר הישיר הזה עם הציבור, ואז זה פתאום יכול נורא להלחיץ, ולכן בהקשר הזה, הרשתות החברתיות הם כלי עבודה באמת, באמת שכל אחד, אבל שוב צריך להשתמש בהם בחוכמה, כמו שאתה אומרת, אם תעלה סתם פוסט או משהו לא מחודד או לא טוב, זה לא יגיע לשום מקום.
בנקודה הזאת אני רוצה להשלים עכשיו את המשפט שלך. יש טיפים, יש
טיפים, איך עושים את זה נכון.
תקשיבו, קודם כל, הפצה, כאשר נגיד אני החלטתי להקים את עמוד המאבק נגד הרס שדרת הקלניות אצלי ברחוב.
מטרה
חשובה מעין כמותה, אקדיש את ימיי ולילותיי. לא, תקשיבי, זה קלניות, זה לא כל יום.
זה לא נרקיסים, וזה לא אירוסים.
נכון. וגם בואו לא נתגזן על פרחים אחרים, כן? בכל מקרה, אז אני עם הקלניות בטוב, ואז אני מגייסת נגיד עוד אנשים ועוד שכנים, כן, למאבק הזה. עכשיו, אז נגיד אנחנו כבר הרמנו דף פייסבוק, וכאן יש שלבים. צריך לבחור שם, השם צריך להיות נכון, נכון בהרבה מובנים. הוא צריך להיות לא ארוך מדי, הוא צריך לחדד ולדייק את המצר, הוא צריך להיות בו איזושהי דלקה, איזושהי מגניבות, צריך תמונה.
אגב, השאלה גם תמיד אם עדיף לקדם את זה מהעמוד הפרטי שלך, שבדרך כלל הוא גדול יותר מהעמוד ציבורי.
אז זה תלוי, אם יש מאבק שהוא באמת משותף לב, ורוצים לשים את המאבק בפרונט, אז שמים, זה אולי לוקח יותר זמן לאסוף את הלייקים, מזה שכבר התחלת ויש לך אולי מאות ואלפים, אבל אפשר לכוון תנועה לשם, ובכל מקרה מאבק ראוי שיהיה לו דף, לכל הפחות, אם לא גם מיני סייט.
אפילו שידהד את הדף שלך.
בדיוק, ואפשר גם להעלות להיות גם וגם כפול, זה לא סותר. עכשיו, אז צריך תמונת קאבר מתאימה, מדויקת, אפשר לעבוד עם מעצבים גרפיים, מתנדבים, אנשים לצורך מטרות כאלה הרבה פעמים מוכנים להתגייס. עכשיו, נגיד שרוצים להעלות איזשהו פוסט, פוסט אחד שמרכז למשל את הסיפור כולו, באיזושהי תמציתיות עם סעיפים, אולי עם כל מיני הפניות להרחבות, ואז רוצים להעלות את הפוסט הזה. אז אחד הפטנטים הידועים זה לעשות הפצה מתוזמנת, מסונכרנת. זאת אומרת שאם אנחנו קבוצה של כמה עשרות אנשים שהתחברנו בוואטסאפ כדי להילחם כמובן בטבח הקלניות, אז אנחנו יכולים להחליט שמחר בשעה 6 את הפוסט שמנמק למה אסור לעשות את הפשע הנורא הזה, אז אנחנו יכולים להעלות את זה ביחד. האלגוריתם של פייסבוק, כשהוא רואה פוסט שיש עליו הרבה שיתופים, ובפרט אם זה קורה בטווח זמן, לייקים ותגובות, ותגובות זה גם מאוד מאוד קריטי. זאת אומרת, כל אינטראקשן, שאנשים יגיבו אחד לשני בקומנטים, ושאם כל השלושים יפיצו אחד לשני ללכת לשים לייקים, להגיב, זאת אומרת להרים את זה בפיד של כל אחד, גם את הפוסט המקורי.
אז אתם כשאתם בקבוצות וואטסאפ שלכם זה יאללה חברים מעלים בשל הפוסט.
לפעמים אם יש מאבק קונקרטי שעכשיו צריך לתת בראש ספציפית, כן, וגם יש מאבקים שפשוט את זורקת את מה שהכנת, ואת אומרת מי שיתחבר יפיץ ממילא.
רגע, אני אחדד מה שאור לי משהו מאוד מאוד מדויק, אני רק רוצה לומר שבאמת השעה, לא סתם, אנחנו ממש מדדים, השעה הראשונה, קודם כל השעה שאתה מפרסם, יש ממש, אתה יכול לראות השעות שבהם אנשים נמצאים יותר בפייסבוק, למשל, זה תמיד בשעות הבוקר זה בערך נגיד 9 עד 11, ובשעות הערב זה מ-6 עד 10, נגיד, שאנשים נמצאים, ולכן הסיכוי שלך לתפוצה יותר
גבוה. צהריים לא טוב,
צהריים לא זמן טוב.
שישי, 7 בערב, הזמן הכי גרוע בפייסבוק של כל השבוע.
לעומת זו, מוצא שבת זה זמן מצוין.
מוצא שבת זה זמן לא רע, וגם חמישי בין 10 ל-12, כולם בבילויים, אין עם מי לדבר.
אז זה תלוי מתי, וחשוב מאוד שאם אתם באמת מדבר עם חבר, עם קבוצת החברים, כדי באמת שיגיבו וישתפו, השעה הראשונה להעלאת הפוסט היא דרמטית להפצה שלו. אלגוריתם בודק ומחליט האם פוסט יהיה ויראלי או לא, לפי מה קורה איתו בשעה הראשונה. ולכן, אם אתה יכול ואתה מבקש מאנשים לשתף, או לעשות קומנטס, או כאילו לעשות לייקים, בשעה הראשונה, מה שקורה אחר כך, בפעמים יכול להרוג את הפוסט. ואם אני כבר רוצה להוסיף עוד איזה כבר טיפ משמעותי, באמת פרקטי, להקשר לזה שאתה כותב פוסט, תחשבו שבפייסבוק, תמיד חשוב מאוד האימג', להוסיף תמונה שמשקפת את מה שאתה עושה, אימג' חזק יכול להרים פוסט או להרוג אותו. ותחשבו
ולעומת זאת, קישור, הם מורידים אותו בדיוק.
קישור מוריד, קישורים תמיד, okay. תמיד בתגובות, אוקיי? אתם רוצים לעשות לינק לכתבה, שתעשו תמונה, תצלמו את הכתבה ותשימו את הלינק בתגובה הראשונה. כי קישור, הפייסבוק לא רוצה להוציא אתכם החוצה מחוץ לאתר, ולכן לינק שלוקח אתכם מקום חיצוני, בעצם מוריד את התפוצה. אבל שנייה, אני רוצה לומר, מעל האימג' יש לך מקום בסוף של 4 שורות, לפני שעושים continue reading. ופה הרבה מאוד אנשים נופלים.
נכון.
4 שורות האלה, הם בסוף צריכות לזקק את כל המסר שמה שאתה רוצה להגיד, כדי שאנשים ירצו. אז אל תתחילו עם סיפורי סבתא והקדמות.
ארבע שורות הראשונות צריכות להיות הכי חשובות.
בדיוק, זה כותרת וכותרת משנה בעצם.
בגלל זה אני אומרת שאתה כותב פוסט, נגיד נלך למאבק של אורלי, בסדר? אז אני לא אתחיל, אני גרה ברחוב קטן, ברחוב הקטן הזה,
יום אחד החליטו... סיפורים אישיים זה טוב.
כן, אבל עכשיו שאת רוצה שהפוסט הזה יתפוס, את הולכת לשורה התחתונה הזאת, מעלה אותה למעלה.
הפאנץ'.
הולכים להרוס שדירת קלניות נדירה, בכך וכך, בואו לעזור. ואז להתחיל את הסיפור, כי אז אנשים רואים, היום שטף המידע, אנשים לא קוראים הלאה, ולכן קודם כל הפאנץ', לראות שזה מגרה אותי, זה מעניין אותי עם אימג' טוב, ואז אני אעשה את הקוטיניו רידינג, ובאמת אז מתאים הסיפור האישי וכדומה, אבל לחשוב תמיד על איך הוויזואליה מאוד מאוד חשובה, ובאמת עוד משהו אחד שכותבים פוסט, אל תקיעו את הטקסט על הנייר, אל תעשו כזה משהו שהוא אין נקודות, אין פסיקים, תנסו לסדר בפסקאות יפות הגיוניות, לעשות אפילו רווח של שורה בין פסקה לפסקה, הוויזואליה בסוף של איך פוסט נראה יכולה לקבוע במידה רבה אם אנשים יקראו אותו או לא.
אגב, כל התיוגים האלה לתייג את סטטוסים מצייצים, או את גיא לרר, או כל
בתגובות,
הדברים האלה.
בתגובות, בתגובות.
אני רוצה להוסיף עוד משהו, בגלל שאנחנו עוסקות כאן בהשפעה על המציאות, אוקיי? השפעה על הציבוריות, השפעה על התקשורת, על הפוליטיקאים, על מה שקורה כאן, קריאה לפעולה, call for action, בכל פוסט, בין אם ה-call for action הוא פשוט כמו שתפו, אפיצו, כדי שכולם ידעו, ובין אם זה משהו יותר קונקרטי, יש פוסטים שאנחנו מפרסמים, אם אנחנו נמצאים באיזשהו מאבק, נגיד, בנושא הגז, אז הרבה פעמים פרסמנו מספרי טלפון של פוליטיקאים, ואנחנו פותחים בקמפיין אס-אמסים, לפעמים ממש שמנו בתמונה את המספר טלפון של הפוליטיקאי, וקדימה להפציץ לו את תיבת האס-אמסים שלו, את תיבת המייל שלו.
זאת אומרת, הקרב הוא לא על התודעה, הוא ממש על הפרקטיקה.
זה גם וגם וגם וגם, זה הכל משתלב ביחד, אי אפשר אחד בלי השני.
עוד עוד דבר אחד שאני יכולה לומר בהקשר הזה, זה בעצם בסוף מה שגורם לאנשים לשתף, בגלל שהיום באמת הנושא של השתפו והפיצו הפך להיות משהו שכבר כל כך הרבה השתמשו בו,
זה כמו עיוורון בנרים.
בדיוק, כבר אתה לא רואה את זה. בסוף מה שגורם לאנשים לשתף זה רגש. מה זה אומר רגש? או שהצבנת אותם, או שהפחדת אותם, או שריגשת אותם. ולכן כשאתה מעלה פוסט ואתה רוצה באמת לגרום להם לפעולה, אפילו בלי להגיד להם לשתף, אם אתה מצליח לגעת בהם במקום הזה של או להצבן אותם, או לרגש אותם, או להפחיד אותם, זה הסיכוי היותר גבוה שהם ירצו להפיץ את המסר שלהם, אוקיי? להפיץ את המסר שלך. ולכן המקום הזה של להקדיש את עוד כמה דקות האלה, את עוד כמה זמן הזה, להקדיש את האנרגיה הזאת, זה לכאורה נשמע, מה, אני משקיע כל כך הרבה אנרגיה בפוסט, אבל היום פוסט זה כמו שפעם היית עומד בכיכר העיר וכותב את הנאום שלך, ועומד ומקריא את הנאום לפני עשרות אנשים שהתקבצו בכיכר העיר. הפוסט הזה יש לו ערך, יש לו משמעות, וזה מה שיכול לפעמים ליצור לך את הלחץ הציבורי שלו, שיגיע לך בסוף לתקשורת, שיגיע למקום של להפעיל לחץ על הפוליטיקאים, ולכן אל תזלזלו בכלים האלה.
כל התיוג של הפוליטיקאים וכדומה, עד כמה זה אפקטיבי מהניסיון שלכם?
אישית לא מתייגת פוליטיקאים בדרך כלל, רק אם יש משהו מאוד מאוד אישי ונקודתי.
אני בעיקר בפרגונים מתייגת.
אני גם לא כותבת על פוליטיקאים.
לא, אנחנו כן עובדים המון, אבל זה בעיקר בפרגונים כשאנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים לפרגן.
שמקדמו משהו.
לא, שכבר עושים משהו.
או שהם עשו משהו כמו שצריך.
כן, כן, ואז אנחנו מפרגנים.
אז יש לנו כבר קבוצה, ויש לנו מידע, אגב, כל הזמן צריך להמשיך להתעדכן במידע כמובן. אתם, איך מתחזק?
ולגבי מידע צריך עוד להוסיף משפט. יש אנשים מומחים לנושא, ללכת וללמוד מהם. בין אם הם באקדמיה והם אולי שקטים, והם לא, למצוא, לאתר את האנשים, זאת אומרת, שלומדים, זה לא רק תחקיר וגוגל, אלא יש עוד מקורות מידע אמיתיים, נכון, אנושיים.
שאפשר לזה. בסדר, כן. אמור. אז יש לנו כבר קבוצה, אנחנו יודעים פחות או יותר מה אנחנו רוצים מעצמנו. לתחזק אותה זה לא דבר פשוט. אתם יודעים, אנשים עסוקים, יש להם דברים על הראש.
מאמץ קבוצתי. ברגע שיש, בכלל, מאבקים, ברגע שיש איזשהו מאמץ קבוצתי שעובדים ביחד, אז אפשר גם לעשות איזשהו. תראי, זה נורא תלוי. זה נורא תלוי אם זה מאבק ארוך או אם זה מאבק קצר מועד. כי אם בעוד שבועיים הולכים להרוג לי את שדרת הקלניות, אז יש לי שבועיים שאני אתן איזשהו פוש. אבל אם זה איזשהו, את יודעת, כמו שדיברנו על חוק בנושא של הזנות, שזה 11 שנים את מבינה, אז זה התייחסות אחרת.
אגב, מה שאמרו לי באנשים שאני מעריכה ביש עתיד, כי הם באמת בנו קבוצה יפה, אז הם קודם כל גם עושים את הדבר הזה של אין להם בוטים ואין להם טרולים וזה, אבל הם כולם קופצים ביחד כשיש משהו שהם רוצים.
כן, כן, קבוצה, כן.
וגם מה שמאוד מאפיין אותם זה שהם מאוד מנסים שכל העסק יהיה כיף. אני ככה שמתי לב שהם כל האירועים שלהם וכל הזה, הכל נורא עם דגש כזה גם חברתי ושום דבר הוא לא. יש ככה איזו קבוצה שהיא גם יותר היא מעבר. כן. אז יכול שזה גם יכול להיות דבק חשוב.
באופן כללי, כל ה... אני זוכרת את עצמי כבר ב-2011 אומרת, טוב, אם כבר מהפכה, אז זה חייב להיות כיף. זאת אומרת, אם אנחנו עושים בלגן, אם אנחנו, מה זה, עושים בלגן כדי לייצר סדר, כן? כדי לייצר דמוקרטיה, צדק חברתי וכו', אז זה חייב להיות כיף, כי תראי, זה עבודה סיזיפית, צריך להגיד. זאת עבודה סיזיפית בגדול, אלא אם אתה לוביסטית הראשונה הציבורית שמקבלת מימון, המונים מדהים.
תכף אנחנו נדבר על מה אני רוצה להגיד בהקשר הזה, כן.
אבל, זאת אומרת, אלא אם כן אתה מקבל מימון ציבורי, אבל העבודות האלה הן הרבה עבודות. זה פעילות בהתנדבות, רוב הזמן זה מה ש קורה, ואתה חייב שיהיה לך את הדרייב הפנימי.
וגם תמיד יש התנגדות.
וזה קשה, ואתה נאבק, ויש מחירים אישיים שמשלמים, זה מאוד מאוד לא פשוט. אתה חייב, חייב, חייב לאהוב את מה שאתה עושה.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול, אם אתה רוצה יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנית בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין. אנשוביז הוציאו קסטה חדשה. אתה חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי. תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מיציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ל-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, אתה רציני?
כן, כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור עניין.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במביט.
במביט?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן, תביא את הקבל אוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
אני מנסה עכשיו להבין, בכל זאת יש לנו מידע, יש לנו קבוצה, איך מגיעים לפוליטיקאים? זה נשמע לכם ולי אולי משהו יותר טריוויאלי, אבל רוב האנשים, אני מניחה, נכון? מרגישים שהגוף הזה מאוד סגור בפניהם.
אז בהקשר הזה, קודם כל חשוב לומר, גם כשאתה עושה את הריסרצ' הקטן שלך, מאוד על הנושא שאתה מקדם, הייתי מאוד ממליצה, כי חלק מהדבר זה לחפש מישהו שהתבטא בו, מישהו שאחד מה, לא יודעת מה, מה-120 ח"כים, שהנושא יכול להיות קרוב לליבו. לצורך העניין, אם אתה מתעסק עם בעלי מוגבלויות, או אם התעסקת עכשיו עם, כמו שאמרנו, חינוך, לחפש מי ח"כים שהתבטאו בנושא, שהנושא קרוב למידם, שיש להם אולי ילדים שהם, או קרובי משפחה שהם מתעסקים, שלצורך העניין, סובלים ממוגבלות כזו אחרת ויכולים להזדהות עם הנושא. ברגע שאתה מוצא מישהו שהמטרה קרובה לליבו, הרבה יותר יהיה קל לך גם להגיע אליו, ולהגיע אליו לא במובן הטכני, אלא להוציא פניית ציבור, שאת המיילים, מיילים פתוחים לכולם, ולכאורה כל אחד יכול להוציא מייל לכל חק, אבל כדי באמת להבקיע את החומה ולנסות להגיע לליבו כדי שיקדם את הנושא באופן אקטיבי, אז הרבה יותר עדיף ללכת למישהו שיש לו איזושהי רלוונטיות, ואחר כך, אוקיי, מצאת כמה כאלה, ואז יש את הדרך, לכאורה הדרך הרשמית היא לפנות אליהם במייל, פניות ציבור, יושב בדרך כלל עוזר פרלמנטרי שאחראי על הפניות ציבור, עובר עליהם, תלוי מאוד בחק שאליו פנית, יש חקים שבאמת מאוד פעילים ועונים לכולם ומנסים לעזור כמה שיותר, ויש חקים שזה פחות בליבם ומנפנפו אותך או שבכלל לא יענו לך, זה מאוד מאוד תלוי. זה כמובן השלב היותר, נקרא לזה בסיסי.
אבל אם זה לא הולך, כי רוב האנשים זה אוקיי, תודה, קיבלנו את מכתבך ב...
נכון. אז כאן, אגב, פה זה מתחבר גם לפעילות ברשתות החברתיות של לנסות לעשות רעש. ברגע שנושא מצליח לקבל איזושהי נראות ציבורית או תקשורתית, אז יהיה סיכוי יותר גבוה שאיזשהו חק ירצה לשתף איתך פעולה, כדי, בעצם כדי להיכנס לזה. ולכן מאוד יעזור כן לנסות לקדם את זה גם באפיקים נוספים. אם בכל זאת אתה רואה שאתה ממש לא יודע איך להגיע אף אחד, אני ממש מזמינה כל מי שצריך לפנות לפייסבוק או למייל של לובי 99, לשאול מי החק הרלוונטי שאני יכול לקבל את פרטי הקשר של מי שחושבים שיהיה חק רלוונטי. לעולם לא סירבנו לאף תנויה, ותמיד עזרנו לכל מי שאפשר להגיע לפחות לעוזרים הפרלמנטריים.
אורלי, מהניסיון שלך, אצלך אגב זה לא רק פוליטיקאים, זה יכול להיות גם רגולטורים, פקידים.
אז אני בכלל רואה את כל המערכת אחרת. זאת אומרת, אם היום המערכת תופסת את עצמה, המערכת הפוליטית תופסת את עצמה כשליטה, אוקיי? כזאת שמנהלת את העניינים, אני תופסת את זה אחרת. מבחינתי, האזרח הוא השליט, הוא הריבון, העם הוא הריבון. זו ההגדרה הבסיסית שלמדנו בספרי האזרחות, שמנסים לשנות לנו אותם, אבל משם התחלנו. אז מבחינתי, האזרח, זאת אומרת, חברי הכנסת חייבים לאזרח דין וחשבון, חייבים לתת את תוצאות העבודה לאזרח, ומהבחינה הזאת, התפקיד שלנו לאתגר את המערכת הפוליטית. זאת אומרת, אני לא רודפת אחריכם, אתם צריכים לרדוף אחריי, לא אחריי אישית, אלא אחרי הציבור. עכשיו, אם הציבור משמיע קול רם ורהוט וברור וחד ונוקב סביב נושאים שהם קריטיים כאלה או אחרים, אז הפוליטיקאים יגיעו, את מבינה? זאת אומרת, אני בכלל מעוניינת להפוך את המשוואה, הם צריכים לבוא לציבור, ורגע, אתם מדברים פה על בעיה איומה ורוצים להרוג לכם את שדרת הכלניות, זה אסון, אנחנו חייבים לטפל בזה. אז מבחינתי צריך בדיוק להפוך.
אבל הרבה פעמים צריך אותם בשביל לעצור משהו, בין אם זה ראש עיר, בין אם זה פקיד שצריך.
תראי, יש, קודם כל, בואי נדבר על כך שהרבה דברים מתנהלים למשל בוועדות בכנסת, כן? יש הצעת חוק שרוצה לעשות משהו טוב, או לחילופין, ואז יש מי שמנסה לחבל, או שרוצה לעשות משהו שהוא נגד האינטרס הציבורי, ואז צריך לעצור את זה. אז בכל מקרה, במקומות האלה, מאוד, כמו שקודם דיברנו על הלוביסטים, שיש וקום של מידע שהם מכינים מן כאלה ניירות נורא יפים, ניירות נורא יפים בקלסרים, הכל כזה מאוד נוצץ. אז אנחנו, כציבור, בזירות האלה, במקומות האלה, צריכים להכין את הניירות היפים והברורים והראותים והמתומצתים שלנו עם הגרפיקות. אני יכולה להגיד לך שבמאבק הגז, אני אציין נגיד את אסתי סגל, שהכינה חומרים מדהימים שחילקנו באחת מישיבות הזה, ממש חיכה לח"כים על השולחן, כמו שחיכו להם ניירות אחרים. חיכו גם הניירות של מטה מאבק הגז, שיראו במפורש איך אין מפעלים מחוברים, איך דופקים אותנו במחיר, איך רוצים לדפוק אותנו בייצוא וכל הדברים
ויש
האלה.
ויש היום גם, אגב, לא מעט גופים, לא רק לובי 99, שיושבים בוועדות ועושים מוניטורים בוודאי, ומעלים סרטונים.
בוודאי, ובואי נזכיר את המשמר החברתי בכנסת שהתחיל, הוא אמנם סיים את פעילותו, אבל המשמר החברתי בכנסת, שהוא אחד מהתוצרים הברורים והמיידיים של מחאת 2011, מחאת אוהלים, זה בדיוק היה נועד כדי לפקח על עבודת הכנסת, אבל לא רק, אלא גם להדד את זה החוצה, ולאפשר לאזרחים לפעול.
יש לכם עצות על איך פונים לתקשורת בצורה שהיא לא תנפנף ולא...
אני שנייה, אני רוצה לומר מהקשר של באמת לחזור לקודם, וזה מתחבר גם לבעל, אני חושב שהאישי הוא הפוליטי. אני יודעת שהמשפט הזה נאמר בהקשרים אחרים, אבל חשוב להבהיר שבנושא הזה, אני חוזרת למקום הזה של למצוא מישהו שזה גם בשדירת הקלניות לסופו של דבר, או גם במקום שבוועדות הכנסת בסוף למצוא, להגיע דרך, לנסות להגיע דרך האישי, דרך מישהו שזה כן, יש לו איזושהי רלוונטיות אישית, בין אם זה, אם לצורך העניין, צריך לעצור את שדירת הקלניות, למצוא מישהו נבחר ציבור או חבר מועצה שגר ברחוב הזה, או שאכפת לו, שדודה שלו גרה, או שאימא שלו גרה, דרך האישי הרבה מאוד פעמים אפשר להגיע, ואתם לא תאמינו כמה דברים במדינת ישראל מקודמים או נעצרים, בגלל הקטע שבאמת יש באותה פוזיציה עכשיו ישבה מרב, או דוד, או אסתי, והיה להם איזושהי נגיעה.
הקנאביס הרפואי הוא דוגמה טובה. יש אנשים שצריכים קנאביס רפואי, וחלקם מחוברים לכל מיני אנשים בתקשורת ובפוליטיקה, ואז פתאום נפל לכולם הסימון, פאק, צריך קנאביס רפואי כאן, אנשים אשכרה צריכים את זה, זה לא איזה מהלך של פן. והרבה מהדברים האלה הם באמת נוגעים ככה, אבל אני רוצה עוד משהו לחדד, כי זה באמת, זה לא רק הפוליטיקאים, ואת שואלת על העיתונאים ואיך מגיעים לתקשורת. אז עוד פעם, טוויטר, הרבה פעמים עוזר לנסות לאתר, צריך ללמוד גם איזה עיתונאים מתעסקים באיזה נושאים, מי יותר נוגע לו נושא כזה או נושא כזה או נושא אחר.
וגם צריך לדעת, גם אם הם מתעסקים, אז באיזה צד הם של המתרס, בייחוד בעיתונות הכלכלית.
גם, נכון, גם להבין את זה, זאת אומרת, אין מה לפנות לאיזשהו עיתונאי, גם אם הוא בכיר, אבל הוא נגיד מאוד חובב טייקונים לצורך העניין, אז אפשר גם. יש רשימה ארוכה, לכו תראו מה כתבו עליי אתמול בלילה. בכל מקרה,
אין מה לפנות לאנשים שלא באג'נדה.
אני אגיד את זה ככה. כמו שאת אמרת קודם, העיתונאים הם עסוקים, הם עמוסים, צריך להכין להם תיק, כן? צריך להכין להם בריף של הסיפור שהוא יהיה כמה שיותר מתומצד וכמה שיותר מגובה עם נתונים, וגם אז לא בטוח שיקחו את זה, הרבה פעמים פגישות אישיות, שגם זה עיתונאי לא רץ להיפגש עם כן. כל אחד אישית, אבל לפעמים יש כל מיני מקומות שכן נמצאים בהם, ציבוריים, אירועים שקורים, נכון. שאפשר לתפוס איזושהי מילה עם מישהו. אני יכולה להגיד לך שאנשים שפונים אליי, כעיתונאית עצמאית, שאני אטפל בכל מיני נושאים, שממש קצרה ידי, אני בקושי עומדת במה שאני מטפלת בו עכשיו. אז באמת הרבה פעמים הם מגיעים, הם יודעים שאני אהיה באיזשהו אירוע, הפגנה, נאום הרצאה, ואז תופסים אותי בשרבול, ואז אומרים, רגע, תקשיב, יש פה איזשהו סיפור.
יש פה עניין חשוב. אז אני, גם בעניין הזה, אני כן חושבת שמי שרוצה לפנות לתקשורת, יכול קצת לעקוב ולראות אם יש עיתונאים שכבר חיים את העניין, הם לקוחות מאוד טובים, כי הרבה פעמים העיתונאי רק מחפש מישהו שיקח את הנושא קדימה. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב להיות מדויקים בעניין הזה. אז אנחנו מבינים פחות או יותר מה אנחנו צריכים לעשות, מהניסיון שלכם, מה הסיכוי לעשות את זה מול כוחות מאוד מאוד חזקים שפועלים היום בכנסת. בסוף, אני, את, אתם, לא משנה, שמגיעים לכנסת ומנסים לקדם נושא מסוים, זה בדרך כלל אינטראקציות יותר חד פעמיות, ואילו הלוביסטים שם כל יום, 365 ימים בשנה.
שחקנים חוזרים.
שנה אחר שנה, מכירים את כולם, יש להם
אישיים,
קשב, קשרים אישיים.
אני רוצה לחדד, הרבה מהלוביסטים נבחרו על ידי חברות הלובינג,
בוודאי,
בגלל הקשרים שלהם מילדות. אני פוגשת לוביסטים לפעמים, שאני אומרת, רגע, מה אתה, אנחנו מארגן, אנחנו מבית ספר, ואז פתאום הבנתי שזה אשכרה אסטרטגיה של משרדי לובינג. הם לוקחים חברי ילדות של הפוליטיקאים הרלוונטיים, אומרים, יאללה, בואו, וככה זה עובד, ואז הם חברים.
אני אמר פה משהו,
כל מי שבכנסת יודע שיש קשרים מאוד אדוקים,
מאוד אדוקים, מאוד
אדוקים. לא יודעת אם זה ילדות, אבל זה בטח,
לצורך העניין, גם היית עכשיו 5 שנים עוזר של מישהו, או דובר של מישהו. זה יחסים סימביוטיים, ויום אחר כך הפכת להיות לוביסט, מה, פתאום בבת אחת מתנתקים הקשרים האדוקים, אתה כבר לא בן בית בלשכה, אתה כבר לא מכיר את כולם, אתה לא מכיר את הבן אדם על כל חושתיו וכל מאווייו, כאילו באמת, זה
קירות סימביוטי.
אז אני רוצה, אז פה אני כאן, אני כן רוצה לומר משהו, שמצד אחד קצת מבאס, אולי נקרא לזה לשומע הרגיל הפשוט, וגם מצד שני כן נותן תקווה, כי כן יש מה לעשות. אז בהקשר הכללי, זה נכון שמדובר בעבודה שהיא א', המון עבודה, לעבוד מול אנשים שהם שחקנים חוזרים עם המון כוח, עם המון ידע, עם מחלקות מחקר, עם אפשרות לייצר להסיר את הניירות האלה, לאדם שבסופו של דבר כנראה אם זה לא המקצוע שלו, צריך ללכת לעבודה, לא יכול להגיע לדיונים בכנסת, לא יכול לעבוד בזה, זה פשוט, זה לא, זה להיכנס לזירה עם ידיים ורגליים קשורות אחת לשנייה, עם הראש למעלה, באמת, זה לא fair fight. אז בהקשר הזה, זה נכון שכשאנחנו מדברים על האפשרות לשנות, הרבה מאוד פעמים מול הכוחות הגדולים והחזקים, זה אתה טיפה בים. אבל פה לצורך העניין, נכנסו לזירה לפניך, לצורך העניין כבר יש מי שיכול לעזור לך, ופה בהקשר הזה, לא ב-99, הדוגמה הקלאסית להקשר הזה, של באמת אלפי אזרחים, שנותנים כל אחד כמה שקלים לחודש, איש לפי יכולתו, בוחרים את הנושאים שחשוב להם שבהם ילחמו, ועבור זה יש אנשים, היום שאנחנו חמישה לוביסטים שמשרה מלאה, שנמצאים בכנסת, אנחנו קוראים לזה לוביסטים, למרות שבפועל אנחנו לא, אבל כאילו ככה זה השם הכינוי, ואנחנו נמצאים 24/7, נלחמים בסוגיות שהחברים חשובים להם, בין אם זה סוגיות הכי חשובות, שזה הון שלטון וגז ותשובה וים המלח ובאמת הדברים.
אבל אתם בסוף גם מחויבים לנושאים שלכם, אתם לא יכולים לבוא ולקחת כל נושא שעולה על סדר.
לא, אז מה, לא כל נושא, אבל כמובן, א', ככל שנהיה יותר אנשים, גם נוכל לקחת יותר ויותר נושאים, כן, חשוב להעביר, כל אדם שמצטרף בעצם מגביר את הסיכוי לקחת בן אדם נוסף שנוכל לעשות בו נושאים.
מותר לשאול, נכון?
בוודאי שא', הסכומים נמצאים באתר שלנו, אנחנו לא מרוויחים מזכורות עתק, אבל אנחנו בהחלט
צריכים.
נכון, אבל א', השכר הוא שכר הוגן ביחס למגזר שלישי, הוא מופיע באתר, כל אחד יכול להיכנס ולראות אותו, אצלנו הכל בשקיפות מלאה, שקיפות שלנו לא סתם אג'נדה דרך חיים.
אבל מה סדרי גודל, רק שנבין?
אני מניחה שבסביבות כיום זה משהו כמו כמעט בין 11 ל-12 אלף שקל ללוביסט רגיל, וזה השאיפה היא כן להעלות את זה קצת, וכן להגיע לשכר שהוא יותר קרוב, נקרא לזה, לממוצע
שעומד ביוקר המחיה המטורף שיש בישראל.
גם אנשים משכילים.
כולם עורכי דין, כלכלנים, בטופ של הטופ. בסדר, אנחנו שואפים לאט לאט לעלות את זה, אבל בסדר, מה שאני רוצה לומר זה, שאנחנו כן לוקחים, לצורך העניין, כל הצבעה שאנחנו עורכים, אנחנו מבקשים מכל החברים להציע לנו נושאים נוספים שיביאו, ומתוכם אנחנו מעלים להצבעה, וכן כל הזמן לוקחים עוד נושאים ועוד נושאים, ומטפלים ביותר ויותר נושאים, שאנשים מביאים, בסוף כל נושאים שאנחנו מתעסקים איתם.
ואת מרגישה שאתם מצליחים להתמודד מול הלוביסטים
הגדולים? לא רק שאנחנו מצליחים, אנחנו חושבת שאנחנו הפכנו להיות כהב הראש האולטימטיבי של בעלי ההון בישראל. יש לי אפילו הוכחות על זה, כאילו, אני יכולה לומר לך שברמה הפרסונלית, כאילו, יודעת, שמו עליי חוקרים פרטיים, פרצו לי לפלאפון, נכנסו לי למחשב. למה, גם לך?
לא, אבל גם בני גנץ, היה מעניין שם.
חשבתי שגם, לא, אני הקדמתי את בני גנץ בהרבה, בואי, אני מדברת כבר לפני שנה ומשהו, כן, אני כבר, אני הרבה לפני האיראני, מה שנקרא. אבל בהקשר הזה, אנחנו, בוא נגיד, אנחנו יודעים שאנחנו מאוד 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 מעצבנים, הרבה אנשים מאוד מאוד חזקים, כי אנחנו עושים עבודה מאוד טובה ומצליחים. העובדה הזו שיש ציבור, זה שאין למי להרים טלפון ולהגיד לבוס שלנו, בוא, תעצרו את המטורפת הזאת, תעצרו את המטורפים האלה. מה הם שירדו, תורידו אותם מהעץ, אין למי, מה תקשרו עכשיו ל-5,200 איש שנותנים לנו כל אחד 20-50 שקלים לחודש כדי להשתיק אותנו.
אבל אורלי, כמה גופים יש כאלה שיכולים לעזור לבן אדם שרוצה לצאת לדרך, או לגוף או לעמותה קטנה?
אז זהו, אז כמו שאני רואה את זה, זאת, מה שלינור, מה שיושב מולך כאן זה סוג של תנועת מלקחיים של האזרח הישראלי. מצד אחד יש לנו האזרחים את לובי 99, שהם השלוחה שלנו בכנסת, אין להם עדיין מספיק כוח אדם לטפל כל הנושאים, אבל הם כל הזמן, אבל הם כל הזמן גדלים, אז זאת אומרת, צריך להמשיך לחזק אותם, ולכן תתמכו בלובי 99. אבל הנקודה היא שיש בעצם היום מה שלא היה, למשל, כשאנחנו עשינו את מאבק הגז ב-2015, את הלובינג האזרחי שלנו עשינו בעצמנו, פשטנו על הכנסת, הגענו שם עם הניירות עמדה שלנו, היינו איזה עשרות חבר'ה, פשוט כל אחד תפס איזה חג וישב איתם, כמו שהלוביסטים תופסים אותם, אז עשינו את זה.
אבל יש גופים להיעזר בהם היום שאת כבר יותר מנוסה, היא עושה קיצורי דרך יותר משמעותיים.
תראי, יש היום אקטיביסטים, יש היום
ייעוץ משפטי, גוף שייתן לך ייעוץ תקשורתי,
יש היום אקטיביסטים בתחומים השונים, אקטיביסטים בתחומי התקשורת, אקטיביסטים בתחומי המשפט, אקטיביסטים בתחומי הלובינג, זאת אומרת, יש גם אנשים ספציפיים, לאו דווקא ארגונים. יש אגב גם ארגונים כאלה ואחרים, אין המון, אבל כמו שאני רואה את זה, יש פה איזושהי תנועת מלקחיים, כאשר הציבור מרים קול ומשמיע את קולו סביב איזשהו עניין, מקדם איזשהו נושא למרכז סדר היום, מחדד מה הבעיה, מה העיוות ומה צריך לעשות, והפעולה הזאת שהיא מבחוץ, שהיא גם תקשורתית, אבל היא גם ברשות החברתיות ולפעמים גם ברחובות, צריכה להיות מגובה עם השלוחה הלוביסטית שבפנים, בתוך הכנסת, שמייצרת את הלחץ מבפנים, מוצאת, מאתרת את החקים שאיתם כן אפשר לעבוד, כדי שהם יוכלו לייצר את השינוי שהם יכולים להיות מכל הקשת הפוליטית, לא משנה, זה לטובת הדבר והעניין, ואז ואז אפשר ממש להיות מאוד מאוד אפקטיביים, נקרא לזה. אבל אני רוצה להגיד שלפעמים גם קורים קסמים גם בלי שהכל יהיה ככה מאוד יעיל וממוקסם. לפעמים אמא צריכה לעשות קסמים בלי שיש ציבור ענק מאחוריה סביב עניין מסוים, ולפעמים הציבור מצליח לעשות קסמים גם בלי שיש לו לוביסט ספציפי לעניין. ולפעמים
גם ממש, תקשיבו, אני יושבת בכנסת והרבה פעמים גם לא מצליחים. נכון. הרבה פעמים הרעים מנצחים.
נכון.
הרבה פעמים.
אני רוצה להגיד שבסך הכל אני חושבת שאם אני מסתכלת על 2011, 2019, על שתי נקודות הזמן, הציבור בישראל הוא לא אותו ציבור. זאת אומרת, האזרח הוא לא אותו אזרח. האזרח של היום הוא הרבה יותר אקטיבי, הרבה יותר מיודע, הרבה יותר מביע את דעתו, אכפת לו, מעורב. עכשיו, כל עוד אנחנו ישנו...
כן, אבל עדיין דנים, לא יודעת מה, במועצת הדבש או הצמחים, או לא יודעת מה, וזה בסוף הכל מתרגם ליוקר מחייה ודברים מהסוג הזה, בסוף לא יושבים בחדר.
אז שנייה, אני אגיד פה משהו, זה נכון
שעדיין... אנחנו לא מסוגלים להשתלט על כל הנושאים, זאת האמת.
יש יותר מדי נושאים, אבל כן אני רוצה להגיד משהו על מה שאורלי אמרה, כמי שהייתה עוזרת פרלמנטרית בכנסת לפני המחאה החברתית, וכמי שעבדה בה גם לפני וגם אחרי, אני יכולה לומר שבהקשר הזה אורלי צודקת, כי המחאה החברתית עשתה שינוי עמוק בכנסת בקרב החקים, במובן הזה שהאינטרס הציבורי הפך להיות דבר שפתאום כולם מאוד חשוב לייצג אותו, ופתאום נורא חשוב גם להצטייר כלפי חוץ כמי שעובד את דבת הציבור.
ולא בסיסמה.
לא, אלף, יש הרבה מאוד נבחרי ציבור חשוב להגיד שזה באמת חשוב להם, וגם אלה שלא, הם לפחות ינסו להיראות ככאלה ולא להצטייר.
אבל יש הרבה נושאים שהם עדיין מתחת הרדאר, והם מאוד חשובים.
עדיין יש, עדיין האתגרים הם אינסופיים.
שזה אגב, אם יש משהו שאני באמת אומרת לכם שפה עליו, זה שאתם לוקחים את הנושאים הכי כבדים, הכי אפורים, הכי...
נכון.
אפילו עוד ננסה להסביר לי, אני לא מבינה בכלל.
נכון.
עוד איך מהייתים את זה.
דפנה, כפה ממה לי, כזאת, מה את רוצה?
תגיד, אין לך משהו תקשורתי יותר, את לא יכולה קצת...
אגב, זה נכון, זה חלק מהאתגר שלנו, וואלה, ביטוח פנסיה, הולכת לך להסביר עכשיו, זה באמת, זה משמם רצח לכאורה, אבל זה הדברים בסוף.
אבל הנה, אז את לוקחת גז, מוסיפה לו את המילה שוד, שהיא מילה סופר סקסית, אתה נשדד, אוקיי, אז רגע, איפה מתעצבנים? איפה חותמים על ההתעצבנות? אז זאת אומרת, אבל זה לא, את לומדת, את לומדת עם הזמן איך לקחת נושא שהוא באמת יכול להיות סופר אפור, סופר מספרים, סופר משעמם. יש מאחורי כל נושא סיפור, ומאחורי הסיפור אנחנו רואים איך זה משפיע על האזרח, לטובה או לרעה. זהו, בזה צריך להתמקד, את זה צריך לחדד. הם, הצד השני, ההון, בונים ומסתמכים על זה שהכל מסובך, בונים ומסתמכים על זה שיש שטף של מידע. ואז הם מחוגגים על זה, והתפקיד שלנו הוא בדיוק להיכנס במקומות האלה ולהגיד, לא חבר'ה, זה סיפור פשוט, אתם נשדדים, זה הכל.
זה גם יותר, אני רק אגיד בקטע הזה, כל הקטע הזה של דיבור כלכלה, כמשהו של מומחים, מביני דבר, מביני עניין, צריך תואר. יש מי שגוזר קופון מאוד שמן מהעובדה הזאת, שרק מביני דבר מתעסקים בכלכלה. חברים, כלכלה זה בסוף לא תורה מסיני, ולא כל דבר, הוא באמת כמות הדברים ההזויים שאנחנו נתקלים בהם בשם העניין הזה של, דת, כמות ה...
של זה מסובך.
זה מסובך, זה דת,
גרפים,
לדבר על פירמידה, ואז הוא משאומר לך, רגע, זה לא במצרים, לא, אבל הפירמידה הזאת בסוף, זה שמחזיק בה עכשיו באלון דרום אמריקאי, מתרגם לזה שסלקום ושופרסל מעלים לך מחירים, אז צריך להסביר את זה ולומר את זה.
לסיום, אורלי, טיפ שלך, איך בכל זאת אפשר להקדיש את החיים לזה, ועדיין לחיות, לשרוד כלכלית, וכי לינור שמענו את המודל שלה, אבל
כן,
מה אז, המודל
אז
שלך?
אז אני אגיד לדוגמה? ככה, אני בחודשיים האחרונים, קודם כל אני עושה את זה המון שנים, ואני השקעתי מכספיי וחסכונותיי, כדי שאני אצליח לקום בבוקר ולעשות את זה, את הפעילות האקטיביסטית הזאת. וזה מתוך אחריות, אני חייבת להגיד, אמהית. יש לי שתי ילדות, אני רוצה שהם יגדלו לתוך מקום שפוי וטוב. אני לא רוצה להשאיר כאן אחריי עולם מבולגן. אז נכון, אז צריך להניח אוכל על השולחן גם עכשיו ולא רק אחר כך. אז תראי, בחודשיים האחרונים אני יצאתי עם קמפיין מימון המונים שהוא קצת שונה, כי אני לא עמותה ואני לא ארגון ואין לי את הכותרת הזאת. אני באמת בסך הכל בן אדם שעושה כאן עבודה. וכבר עכשיו, אני בדיוק סיפרתי קודם ללינור שאני נדהמת שיש למעלה מ-150 איש שתומכים בי כל חודש בסכום שהוא כבר עבר את ה-7,000 שקל.
מדהים.
וזה כשלא הפצתי את הקמפיין הזה יותר מדי, כאילו העליתי אותו כזה, בתחילו אורחים אותו, תקשיבו, הנה הקמפיין, ואז רצתי להמשיך לעשות את העבודה שחשוב לי לעשות, את מבזקי הצוללות שאני עושה בתקופה האחרונה, את מבזקי חדשות הדמוקרטיה בכלל, ופתאום אני רואה את ההערכה העצומה של אנשים שהם באמת, הם עסוקים, אין להם זמן, אבל הם יכולים לשים, בין אם זה אפילו 10 שקלים בחודש, או 25 שקלים בחודש, יש אנשים גם ששמים 100 שקל בחודש, אבל את רואה את ההערכה הזאת שהיא לא מתרגמת רק בשיתוף או בלייק, אלא הם מתגייסים, הם איתי, הם איתך.
ולא את... להתבייש לבקש, אגב, בדיוק השבוע ראיתי את מירב כהן שעשתה את מאבק עושק הקשישים,
כן,
אגב,
כן.
מאבק נפלא.
מאבק מדהים.
גם כן, לא קיבלה שכר, עצרה את החיים
נכון,
בשביל
נכון,
להתעסק
נכון,
בזה.
נכון, נכון,
למדת
נכון.
למדה את הנושא לעומק, נכון. וכיסחה אותם גם בזירה הציבורית וגם בזירה
נכון, נכון,
הפרלמנטרית. וגם היא השבוע ראיתי שהיא ביקשה כסף לממן את התביעות המשפטיות שמגישים נגדה אותם.
נכון, וגיוס מדהים תוך יממה היא כבר היה לה, בדיוק, אבל אני רוצה לצאת מהמינוח לבקש כסף, כי זה אחד הבאגים שהיו לכולנו, לכל האקטיביסטים ולכל הארגונים, כאילו המקום הזה של... אז אני היום רואה את זה אחרת, אני אומרת, תקשיבו, יש עבודה לעשות, כל אחד יכול לעשות את מה שהוא עושה, היא מתרוצצת במסדרונות הכנסת, ועושה המון עם המסמכים ועם הניירות ועם הגרפים ומפענחת, אני מתרוצצת בשדות עם המצלמות וברחובות וברשתות וכו' וכו'. יש עבודה, כל אחד יכול לתרום איכשהו, יש המון אנשים...
אז איך את מבקשת את הכסף? נסיים בטיפ לסיכום.
היום אני אומרת, עזרו לי להמשיך לפעול, כי זאת האמת. בלעדי התמיכה הזאת, אני לא אוכל להמשיך.
עזרו לי לעזור לכם.
כן, עזרו לי לעזור לכם, עזרו לי להמשיך.
איך את מבקשת לינור?
אז אני מבקשת ללא בושה. אני...
ואני לומדת ממנה.
אז מה שיש לי לומר זה שאצלנו זה לא תרומה, זה דמי השתתפות. אתה משקיע, כל סכום לבחירתך, יש לנו מכיניסטים, סטודנטים ב5-10 שקלים לחודש, וטייקונים במרכאות ב250 שקל לחודש. ההשתתפות הממוצעת היום עומדת על 37 שקלים לחודש, שאתה כנראה לא תחשוב פעמיים שתקנה את הקרואסון וקפה בארומה, אבל תחשוב 1,000 פעם כשאתה כאילו נותן את הכסף הזה פעם בחודש למישהו שעושה בשבילך את העבודה. אצלנו אנחנו ממש באופן אקטיבי יכול לבחור לקדם את הנושאים שחשובים לך, להצביע פעמיים בשנה, אתה מאשר את התקציב שלנו באופן אקטיבי, הכל אצלנו שקוף באופן מלא, כל שנה אישור תקציב, כל הצבעות מיוחדות, ממש אצלנו זה כל שבוע עדכון שבועי, אתה יודע בדיוק מה עשינו, מה לא עשינו, מה התקדם, אתם הבוסים שלנו, אתם בוחרים. ולמה אני אומרת ללא בושה? כי בהתחלה, שאתה עושה המון, אתה עשיתי אלפי חוגי בית כבר, ואני, יש לקטע זה לא נעים שאתה בסוף מגיע לסוף, ואתה צריך להגיד רגע, ותנו לי כסף, ובהתחלה לי נורא קשה עם זה. ואת יודעת מה קרה עם הזמן? ככל שהצלחנו יותר, והעברנו תיקון לחוק הלוביסטים, ועזרנו להעלות את המחיר, מתמלוגי ים המלח, ורפורמה הבנקים, ועוד הצלחה, ועוד הצלחה. וכשאת פעם אחרי פעם צריכה לסרב לנושאים סופר חשובים, אבל אין לך כוח אדם לעשות אותם, ואין לך מי שיעשה אותם, ומתקשר אליי חק, תגידי, יש לך נייר עמדה לאופציות בינאריות? ומתקשר אליי, לא מצחיק, סיפור אמיתי, או מתקשר אליי זה, יש לך נתוני אשראי, ואין לי, כי אני לא, אני כל נושא שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו מקפידים על מקצועיות יתרה, ואין לי מספיק אנשים עדיין, בשביל לעסוק בכל הנושאים, ודבר אחרי דבר, אני צריכה להגיד לא, ואז עם הזמן את מבינה, שכל שקל שנכנס, את יכולה לתרגם את זה עכשיו לעוד בן אדם שיבוא, את מאבדת את הבושה, ולכן אני גם אומרת לכם פה, בלי בושה, תצטרפו ללובי 99, בכל סכום לבחירתכם, בין אם אתם רוצים לקחת חלק אקטיבי ולהיות פעילים, בין אם רוצים לשלם ככה מס רגשות אשמה, שלהוריד ממכם את המקום הזה, תתחילו, זה put your money where your mouth is, וכאילו זה בעיניי חלק משמעותי בחינוך ציבור ובהשתתפות דמוקרטית.
משפט סיום, העניין הוא בעיניי, זה שכמו שהציבור משלם לחקים את המשכורות שלהם, אז יש גם עוד כמה אנשים שאולי אין להם איזשהו טייטל רשמי, אבל יש להם תפקיד קריטי בדמוקרטיה. ואקטיביסטים שהם באמת מקדישים את היום-יום השוטף שלהם, את כל שעות העבודה שלהם ואף הפנאי שלהם, לטובת הדבר, אז זה ציבור שמשלם שכר לאנשים שעובדים עבורו. זאת משוואה נורא פשוטה, וזה מאפשר להתלכדות של כוח אזרחי, עוד פעם, כשכל אחד עושה את מה שהוא יכול, אבל זה מייצר שותפות, ובעיניי, אם את שואלת אותי, יותר מהטרנספורמציות, מהטרנזקציות, של הכסף, השותפות כאן, זה מה שהופך להיות הכוח.
אני חושבת שאתה מבין שאתה לא מבקש עבורך, אתה מבקש עבור מטרה.
נכון. ורק אני אגיד דבר יותר, אני רוצה לחזק את מה שאורלי אמרה, ועל ההשלמה אנחנו מסיימים, ולמה זה כל כך משלים אחד את השני. אני חושבת שבמובן הזה, מעבר לכסף, עצם עובדה שאתה מצטרף, ושבסוף אנחנו נמצאים בכנסת, ואנחנו יודעים שמאחורינו יש, אתה עכשיו 5,200 איש משלמים, בתכף נגיד 10,000 ו-20,000, הכוח שלך הולך וגובר, ופה גם יש את ההשלמה של
באמת הפעילות. זה מה ששלי יחימוביץ' אומרת תמיד, שהיא מעדיפה את החמישה שקלים,
נכון, 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 נכון. וכאן, למה אני אומרת שיש פה את השיתוף, למה כן חשוב גם באמת הפעילות של אורלי והפעילות החיצונית, כי למה זה שילוב? כי אני חושבת שחלק גדול מהכוח של הלובי, מעבר לבאמת שאנחנו מספקים את הידע ואת המידע, זה תמיד גם הפחד, המקום הזה שפתאום הציבור ער, ופתאום הוא יכול לתת על משהו שהוא לא עושה, יצא לרחובות. וזה שיש מאחורינו את הכוח הזה, שאתה יודע שבסוף אנשים גם יצאו לרחובות, וככה קורות מהפכות, וככה דברים יכולים לקרות, זה איזשהו איום מרומז, זה איזשהו מקום שהציבור שומר עליך, ושם עליך את העיניים, וזה בעיניי כוח שאי אפשר, זה שאי אפשר להרדים אותו בחזרה, ואי אפשר, אנחנו לא ניתן להרדים אותו בחזרה, ושאנחנו עובדים אקטיבית, זה גם רואים לכל הנבחרי ציבור לעבוד את טובתנו.
לינור דויטש, מנכלית לובי 99 ואורלי ברלב, שלל תארים, אבל יש עוד הגז. תודה רבה לשתיכן, למדנו המון, ואנשים, תרימו את הכפפה, כל אחד במקום שחשוב לו לעשות ולפעול, ולחבור לעוד אנשים טובים שרוצים לעשות ולשפר את החיים של כולם.
אפשר לשנות, חברים, אפשר.
Power to the people.
בדיוק. אז עד כאן עושים פוליטיקה, גם זה אגב מיזם של ההמונים, כי אם לא היו מאזינים, אז לא היה פודקאסט. תודה רבה לעורכת שלנו, דניאל זיסמן, לעורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, רן לוי, לדני תימור, המנהל העסקי, ובעיקר תודה לכם שאתם חוזרים אלינו כל פעם, עשרות אלפי אנשים שבאים פרק אחרי פרק, להזין ולצרוך תוכן פוליטי איכותי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, וניפגש בפרק הבא, בעיצומה של הכנסת ה-21.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.